בבא קמא, דף סמך ד', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ג' עמוד ב', שורה שנייה מלמטה, במילים דתנא דבי חזקיה. שני אנשים שהיו בעיר עשו סעודה משתה. כך מספר רבן גמליאל בהמשך המסכת בדף ה-ט'. אחד הזמין את כל בני העיר, שלח לכולם הזמנות, חוץ מבני המלך. את האנשים הנכבדים, בני המלך, הוא לא רצה להזמין לסעודה. ביזה את כבודם, זלזל בהם ובמלכותו של המלך. השני, גם הוא עשה סעודה, גם הוא עשה משתה, אבל הוא לא קרא לכל בני העיר. היו הרבה אנשים שהוא לא הזמין אותם, והוא לא הזמין את בני המלך. זה לא בסדר, כי בכל זאת היה מתאים שיקראו לבני המלך, לסעודה, למשתה. הם חיכו שיקראו להם, זה היה מאוד מכבד את הסעודה, את המשתה. אבל אומר רבן גמליאל, מי יותר זלזל במלך כשהוא לא הזמין את הבנים שלו למשתה? זה שלא קרה להרבה אנשים, וגם לבני המלך הוא לא קרה, זה לא זלזול כל כך גדול. אבל כשאחד קורא לכל בני העיר, והיחידים שהוא לא קורא להם זה לבני המלך, זה ממש זלזול, וכדי ביזיון וקצף. המשל הזה של רבן גמליאל, הגמרא מביאה אותו בהמשך לשאלה ששאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי. יש כאן פלא פלאי. שני אנשים הוציאו ממון מהחבר שלהם שלא כדין. גנב וגזלן. ובתורה אנחנו מוצאים שעונשו של הגנב מרובה מעונשו של הגזלן. מה ההבדל בין גנב לגזלן? הגנב מגיע בסתר ולוקח, והגזלן מגיע בפומבי, בפרסיה ולוקח. אבל שניהם יש בידיהם ממון של חבריהם. למה גנב משלם במקום שדנים דיני כנסות כפל? אם הוא גנב שור, עושה ושחט או מחר את השור או עשה, חייב תשלומי 4 ו-5. אבל גזלן משלם את הקרן מה שהוא גנב ונפטר. הוא פטור בזה. למה מחמירים יותר בגנב? יותר ממה שמחמירים בגזלן. אלא, כמו אותו אחד שהשווה את בני העיר לבני המלך. גם לבני העיר הוא לא קרא וגם לא לבני המלך. ככה אותו גזלן. הוא השווה כבוד עבד לכבוד רבו. כביכול, הוא לא מתבייש, לא פוחד ברוב טיפשותו מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא גם לא פוחד ולא מתבייש מבני אדם. גזלן מגיע בפרסיה. אז לכן עונשו פחות. אבל הגנב הזה לא השווה כבוד עבד לכבוד רבו. כביכול הוא עשה, כאילו רוצים לדבר על העין של הקדוש ברוך הוא, אומרים את זה בלשון נקייה, עין של מטה, כאילו אינה רואה. מאנשים הוא מפחד, מהקדוש ברוך הוא לא. ואוזן של מטה, כאילו אינה שומעת. שאנשים לא ישמעו, אבל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הרי שומע. מהקדוש ברוך הוא לא פוחד. לכן מאנישים אותו יותר. הוא צריך לשלם תשלומי כפל. וכמו שהתורה אומרת, לפי הדרשה של תנא דבי חזקיה, על גנב, אם הימצא, תימצא בידו הגניבה, שניים ישלם, חותם הפסוק שם. ולפי המסקנה של הגמרא, הדרשה שנדרשה בבית מדרשו של חזקיה, שמכיוון שהתורה אומרת, הימצא, תימצא, מה הימצא, תימצא? הגניבה, איזה גניבה? התורה לא מפרטת בהתחלה על איזה גניבה מדובר. והיא אומרת את זה בלשון כפולה. שתי קללות הסמוכות זו לזו, קללות כמובן עם כף, שתי לשון, פעמיים לשון כוללת, ימצא, תימצא, מה ימצא, מה תימצא, מה שימצא, כל גניבה שהיא, שניים ישלם. מזה שיש פה שתי לשונות כוללים שסמוכים מילה אחרי מילה, הכלל הוא שדורשים את זה בלשון של ריבוי, שזה בא לרבות כל דבר. אף על פי שאחר כך התורה אומרת, משור, עד חמור, עד זה, חיים, שניים ישלם, שיש פה פרט, כל אחד מהם בא למעט דבר אחד. אבל באופן כללי מרבים את כל סוגי הגנבות שאדם גונב, בין דבר שיש בו רוח חיים, בין דבר שאין בו רוח חיים, גנב משלם כפל. וזו הדרשה שנדרשה בבית מדרשו של חזקיה. אבל בהתחלה, כשהגמרא מביאה את הדרשה של נדרשה בבית מדרשו של חזקיה, היא אומרת את זה בלשון כזאת, שהיא מאוד מאוד תמועה. והגמרא מנסה להסביר את זה בצורה אחת, וזה לא כל כך מסתדר, מנסים להסביר את זה בצורה אחרת, עד שבסוף מה שמסתדר זה כמו שאמרנו בהתחלה, זה שיש כאן את המילה הימצא, שמצאו את הגניבה, אבל לא כתוב כאן פרט איזה דבר, איזה גניבה זה היה, איזה פרט, איזה שור, מה זה חמור, לא כתוב, זה לשון כלל. ואחרי זה מיד כתוב תימצא, שזה גם לשון כוללת, שתי כללים, שני כללות שכתובים זה לזה, זה סמוך לזה, דורשים את זה בריבוי, זה בא לרבות כל דבר, ומכיוון שהתורה ממעטת לשונות של שור, חמור, זה, כל אחד מהלשונות האלה ממעטים דבר אחד. אבל באופן כללי התורה באה ללמד על כל סוגי הדברים שאדם גנב, שהוא צריך לשלם כפל. ונראה את הלשון של הברייתא, שהיא מאוד מאוד תמועה, נפרש את זה כמו הדרך הראשונה שהגמרא ככה, כשהיא כבר מנסה להתאים את המילים של כל הברייתא אחת לשנייה, איך שהיא מפרשת את זה בצורה ההיא, ואחר כך נגיע לקושיות שהגמרא מקשה, למה באמת אי אפשר לפרש את הברייתא כפשוטה, ולמה היא מנסה לפרש כמו שאנחנו נפרש את הברייתא כך כבר בפעם הראשונה, ואז נראה למה זה גם לא מסתדר, ולמה בסוף מגיעים למסקנה שדורשים את זה מימצא תימצא, שזה לשון ריבוי שבא לרבות כל סוגי גנבות, חוץ ממה שממעטים, משור, חמור וסה וכולי. אז קודם כל, כמו שאמרנו, הפסוק אומר, אם יימצא תימצא בידו הגנבה, משור, עד חמור, עד סה, חיים, שניים ישלם. שניים ישלם. מתחילה הברייתא ושואלת, בשביל מה צריכים לומר כל כך הרבה? יאמר שור וגניבה, ואיך שהגמרא מעמידה באפשרות הראשונה, שבאמת מנסים לחבר ממש את כמעט כל הברייתא, גם וחיים, תכתוב את השלוש דברים האלה, שזה כלל ופרט וכלל, שכתוב גניבה, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, איזה גניבה? כל דבר, זה לשון כלל. אחר כך יהיה כתוב שור, שזה פרט, רק שור? לא, אחרי זה כתוב חיים, כל דבר שהוא חי. אז זה כבר עוד פעם כלל. כלל פרט וכלל. אז אנחנו מבינים שהתורה אומרת לשון כוללת, אבל היא לא סתם הביאה את הפרט. המטרה היא כדי שנדמה כל דבר שדומה לפרט ונרבה מהכלל ופרט וכלל הזה. יהיה תדן אלא כאין הפרט. ואם כן, הכל יהיה בכלל. על ידי הכלל ופרט וכלל הזה נרבה, שכמו שהשור זה לא קרקע, אלא זה מטלטלין. וזה לא שטר שגורם לגבות איתו ממון, אלא הוא גופו ממון. זה שור שהוא בעצמו שווה ממון. אז כך כל דבר שהוא מטלטלין וגופו ממון, אם האדם גנב, יהיה חייב לשלם כפל. הכל יהיה בכלל. אומרת הברייתא, אילו כן, אם היה כתוב רק שור, היית אומר לרבות כל דבר שדומה לשור, מה מיוחד בשור? רק זה שהוא מטלטלין וגופו ממון? כשאני רואה שור, אני רואה דבר שאפשר להקריב אותו קורבן. אז הייתי אומר, מה הפרט מפורש? קרב לגבי מזבח, אף כל סוגי הבעלי חיים, הבהמות שקריבים על גבי המזבח. והייתי אומר שאם אדם גונב כזה דבר שיכול להיות קורבן, אז על זו אומרת התורה שהוא יהיה חייב כפל, מה שדומה לשור, אבל דברים שאינם קריבים לגבי המזבח, הוא לא יצטרך אולי לשלם כפל. מה יש לך להביא? מה היית מרבה? כל הבהמות שראויות להיקרב על גבי המזבח. אחד מהם, סה, כבש. קריבים בכל יום, קורבן התמיד, את הכבש האחד בבוקר, הכבש השני בין הארבעים, דבר שבוודאי יקרב על גבי המזבח, משובח מאוד. אז טוב, אם היינו רוצים לרבות סה, לא היינו צריכים לכתוב. היינו כותבים שור, היינו מרבים סה. מכלל ופרט וכלל, כי גם סה הוא דבר הקרב לגבי המזבח. אז כשהוא אומר סה, זה מילה מיותרת. כי הרי סה אמור במה שכתוב שור. לומדים כלל ופרט וכלל, כל דבר שקרב לגבי המזבח, זה אמור גם לרבות סה. המה אני מקיים גניבה? אחרי שגם כתוב סה, ויש לנו את הכלל ופרט וכלל של גניבה, זה בא לרבות כל דבר. המילה סה המיותרת בא לרבות כל דבר שהוא מטלטל וגופו ממון. ואם כן, מספיק שיאמר את הכלל ופרט וכלל, והוא יכלול שם את הפרטים של שור סה, בכלל ופרט וכלל של גניבה, והכל יהיה בכלל שור. זה בשביל הכלל ופרט וכלל. לרבות כל דבר שדומה לשור, שזה קרב על גבי המזבח, והמילה סה מיותרת לרבות כל דבר. אומר התנא, לא, זה לא מספיק בשביל ללמד שהכל יהיה בכלל. כאילו כך, אם היה כתוב רק שור וסה, לא הייתי מרבה הכל, כי הייתי אומר, בסדר, אז יש כאן מילה מיותרת, סה, אז אני מרבה יותר, לא רק מה שקרב לגבי המזבח, אלא הייתי אומר, מה הפרט מפורש? דבר הקדוש בבחורה, דברים שיש בהם קדושת בכור, ולד ראשון שנולד לאמו, בבהמה טהורה ודאי, אבל יש עוד גם בהמה טמאה אחת שקדושה בקדושת בכור. מה יש לך להביא? חמור, שיש בו קדושת פטר חמור, חמור שנולד ראשון לאמו, יש לו קדושת בכורה, אי אפשר כמובן להקריב אותו על גבי המזבח, הוא בהמה טמאה, אז או שפודים אותו בסה, שהסה הזה יש בו קדושת בכורה, נותנים אותו לכהן, או שעורפים את ראשו של החמור, אבל בחמור יש קדושת בכורה. אז נאמר, בסדר, כל הבהמות שקרבות לגבי המזבח, וגם חמור שיש בו קדושת בכור, אם אדם יגנוב דבר כזה, דברים מיוחדים, יש בהם אפשרות לעשות דברים שבקדושה, יצטרך לשלם כפל. זהו, זה נלמד, דברים שהם קדושים בבכורה. ומה נרבה? משור וסה, כלל ופרט וכלל, לא רק קרב לגבי המזבח, אלא בגלל שכתוב סה, גם מה שקדוש בבחורה. מה יש לך להביא? איזה דבר אתה מרבה? חמור. כשהוא אומר חמור, אם כן זה מיותר, כי הרי חמור כבר אמור במה שכתוב סה. אם כן, שהתורה הוסיפה חמור, זה בא ללמד מה אני מקיים עכשיו בכלל ופרט וכלל של גניבה, לרבות כל דבר. ואם כן, מספיק שיאמר שור וחמור וסה, והכלל של גניבה והכל יהיה בכלל כל דבר שמטלטל וגופו ממון. למה התורה מוסיפה חיים שניים ישלם? המילה חיים, מה היא באה לרבות? אז אנחנו יודעים שבאפשרות הראשונה רוצים לומר שזה הכלל השני, אבל כן, זה הכלל הראשון זה גניבה והכלל השני זה חיים והפרט זה באמצע. אבל בהתחלה בברייתא הגמרא ככה אומרת שהמילה חיים מיותרת. למה היא נכתבה? התשובה, אילו כך, אם היה כתוב רק את הגניבה, שור, חמור וסה, הייתי אומר, מה הפרט מפורש? מה משותף בין שור, חמור וסה? שלושתם בעלי חיים. גם אם אתה מרבה חמור, אתה לא חייב לרבות כל דבר. אחרי ששור לימד אותך דבר שקרב לגבי מזבח, סה לימד אותך כל דבר שקדוש בקדושת בכורה. אז חמור ירבה כל דבר שהוא בעל חיים. המילה חיים מיותרת אם כן. כי הרי כשהוא אומר בפסוק חיים, הרי כבר כל הבעלי חיים אמורים. המה אני מקיים בתוספת של המילה חיים בכלל פרט וכלל של גניבה, זה בעל רבות כל דבר המטלטל וגופו ממון, שחייבים עליהם כפל. טוב, כאן מסתיים את הברייתא, וכאן מתחילים השאלות. גם אחרי שאיכשהו ניסינו לחבר מילה למילה בברייתא, עדיין יש קושיות, אבל לפני שנקשה את הקושיות, אחרי שחיברנו את המילים, קודם כל צריכים באמת להבין את המילים כפשוטם, בלי התוספות של איך שהגמרא מעמידה באפשרות הראשונה. בואו נאמר את הברייתא כפשוטה. אמר מר, יש ברייתא שנשנתה בבית מדרשו של חזקיה, שנאמרו המילים הבאות. יומר, שור וגניבה, והכל בכלל. סיפור שיסתיים עם המילים יומר, שור וגניבה. זהו, יהיה כתוב המילה שור, יהיה כתוב המילה גניבה, שמשלמים תשלומי כפל, ואנחנו נדע כל הסוגי דברים שגנב וגנוב יהיה חייב תשלומי כפל. באמת? קודם כל, נאמר שזה נכון. מה אתה מדבר על דברים שהם לא קיימים? מכתיב שור ואחר כך גניבה, בכלל כתוב דבר כזה, שאתה אומר שמספיק שזה יהיה כתוב וכל שאר הדברים מיותרים? הרי איך הולך הסדר של הפסוק? קודם כתוב, אם ימצא, תימצא בידו הגניבה, ורק אחר כך כתוב מישור וכולי, עד חמור עד זה. אז הסדר הוא הפוך. קודם גניבה ואחר כך שערות הכתיב. וכי תימה, אם תרצה לומר שהברייתא מתפלט, למה התורה כותבת כל כך הרבה פרטים? כי הרי אילו נאמר שור וגניבה, פרט יהיה כתוב שור, כלל יהיה כתוב גניבה, הכל יהיה בכלל, זה מה שכאמר. זה מה שהכוונה כאן של התנא של הברייתא. כי הרי יש אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, שאם יש לשון מפורטת ואחר כך לשון כוללת, זה בא לרבות כל דבר. ונאמר שכל דבר שהגנב יגנוב יהיה חייב כפל. אז קודם כל, יכול להיות שזה נכון, אבל תסביר לי את המשך הברייתא. אילו נאמר שור וגניבה, נו, מה ממשיכה הברייתא? ומי מצית אמרת וכי אתה יכול לומר את מה שנאמר בהמשך? אילו כן, הייתי אומר, אם באמת היה כתוב שור וגניבה, הייתי אומר, מה הפרט מפורש? מה התורה מפרשת בפרט שהיא אומרת, אם היה כתוב שור וגניבה? הפרט הוא שור, מה הוא מפורש? שהוא דבר שמקריבים על גבי המזבח, אפשר להקריב אותו קורבן. אז אני ארבה רק דבר שיקרב לגבי המזבח. מה, במקרה שיש לי פרט וכלל, אני מרבה רק מה שדומה לפרט? הווה שור פרט וגניבה כלל, ואחת המידות שהתורה נדרשת בהם, שבמקום כזה שיש פרט וכלל, נעשה הכלל שכתוב אחר כך מוסיף על הפרט, והתרבו לו כל מילי, התרבו כל הדברים, לא רק מה שדומה לפרט. אז זה ודאי לא אפשרות, לומר שזה כוונת הברייתא. יכול להיות שזאת הייתה אפשרות טובה לתורה לרבות כל דבר אם הייתה כותבת את זה ככה. אבל ודאי לא זה הפירוש בברייתא. כי הרי, מה הברייתא ממשיכה אחרי שהיא אומרת שמה כתוב שור וגניבה, פרט וכלל, מרבים רק כאין השור, כאין הפרט. הרי אם זה פרט וכלל צריכים לרבות כל דבר. אלא בואו ננסה לעשות אפשרות אחרת. התנא אומר, יאמר שור וגניבה, הוא הביא את המילים, אבל לא לפי הסדר שלהם, אלא כדכתיב כאמרי, הוא התכוון לפי הסדר איך שהם כתובים באמת בפסוק, שהפסוק קודם כל אומר גניבה, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, ורק אחר כך שור, משור עד חמור. אז בוא נפרש את הברייתא בצורה הזאת. אילו נאמר לפי הסדר הזה, גניבה ושור, אז מה יקרה? גניבה זה כלל, לשון כוללת, שור זה פרט, לשון מפורטת. אחת המידות שהתורה נדרשת בהן, שכשכתוב כלל ואחר כך פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. לא מרבים כלום, רק הפרט. אז ממצית אמרת וכי אתה יכול לומר, אילו נאמר גניבה ושור, הכל בכלל, היינו מרבים את כל הדברים, וגם אם נקבל את זה, בסדר. הכל בכלל, אבל אחר כך מה ממשיכה הברייתא ואומרת? אילו כך הייתי אומר, מה הפרט מפורש קרב לגבי המזבח, נרבה כל דבר שקרב לגבי המזבח. גם זה לא מסתדר. כי הרי, הוולי, המילה גניבה היא לשון כוללת, והמילה שור היא לשון מפורטת, ואחת המידות כמו שהזכרנו, שכשזה כלל ופרט, מרבים, לא מרבים כלום, אלא אין בכלל אלא מה שבפרט. רק את הפרט, שור אין ומידי אחרינה לא, דבר אחר לא. אז לא היינו יכולים לרבות הכל בכלל, ולא היינו יכולים לרבות כאין הפרט. אז ודאי אי אפשר לבאר את הברייתא בצורה הזאת. לכן, כמו שבברייתא עצמה העמדנו, כמו דבריו שאומר רבא, שהתנא על המילה חיים כסמיך לי, הוא סומך את הדרשה שלו על המילה חיים שכתובה בסוף. והוא דורש את הפסוק הזה בצורה של כלל, ופרט וכלל כאמר לי. שור וגניבה, הכוונה, היה מספיק שיהיה כתוב גניבה, שור וחיים. והמילה חיים זה הכלל השני, והיינו דורשים כלל ופרט וכלל, כמו שעשינו כשקראנו את הברייתא. ואם תשאל, הרי לא דמי, כלל הבטרה לכלל הקמה, זה לא כלל ופרט וכלל ששתי הכללים, הכלל שבהתחלה והכלל שבסוף, שווים. כי הרי הכלל הראשון זה כל גניבה שהיא, בין דבר שיש בו רוח חיים ובין אם הוא חפץ שאין בו רוח חיים. והכלל האחרון, המילה חיים, זה דווקא דבר שיש בו רוח חיים? זה לא שאלה. כי הברייתא הזאת, כמו התנא דבי רבי ישמעאל הוא, דבחי גבנא דריש כלל יהיו פרטי. רבי ישמעאל דורש כלל ופרט וכלל, אפילו עם שתי הכללים, הכלל שבהתחלה ושבסוף, הם לא לגמרי אותו דבר. ולפי זה נבאר את המשך הברייתא. שמסתיים, יומר גניבה, שור, חמור, שא, והכל בכלל, נו אז מה הקושייה? נו אז בסדר, אז באמת זה מה שכתוב. אחי קקשיא לי, יש לו קושייה שיש עוד מילים מיותרות כאן בפסוק. אם ימצא, תימצא למה לי? שזה לשון ריבוי, הוא הרי מיותר, אפשר לרבות לכאורה את הכל מהכלל או פרט וכלל. ועכשיו הגמרא הולכת ומבארת את הברייתא כמו שאנחנו ביארנו אותה תוך כדי שקראנו אותה בהתחלה, אבל גם את הדרך הזאת הגמרא תדחק, כמו שכבר גם את זה אמרנו. ונלמד את הברייתא לפי הביאור שרבא מנסה לבאר אותה. יומר שור וגניבה והכל בכלל, מוסיפים עוד מילה וחיים. שהמילה חיים זה הכלל האחרון. יש לנו כלל, גניבה, יש לנו פרט, שור, ויש לנו עוד כלל, חיים. וכשיש כלל ופרט וכלל, זה מלמד, אי אתה דן, אלא כן הפרט, אני דן את הפסוק הזה, שכל מה שדומה לפרט מרבים. אז כמו שהשור זה דבר המטלטל וגופו שווה ממון, ככה גם כל דבר המטלטל וגופו ממון, מי שגנב יהיה חייב. זה לא הדבר היחיד שמיוחד בשור. אם היה כתוב רק שור, אילו כן, הייתי אומר מה הפרט מפורש, לא דבר המטלטל וגופו ממון, אלא דבר הרבה יותר מצומצם מזה. דבר הקרב לגבי המזבח. והייתי מרבה אף כל דבר הקרב לגבי המזבח. מה יש לך להביא וללמוד מזה? אחד מהדברים זה שא. אז אם כן, משמע תורה צריכה לכתוב שא, זה הרי מיותר. כשהוא אומר שא, הרי הרי שא אמור, המה אני מקיים, הכלל הוא פרט וכלל של גניבה, ביחד עם המילה שא שמרבה יותר, לרבות כל דבר. ואם כן, מספיק שיאמר גניבה, שזה כלל, ושור ושא, שזה שני פרטים, וחיים, שזה הכלל השני, והכל בכלל. ואז נלמד כלל ופרט וכלל משור, לרבות כל דבר, ושא לרבות, זאת אומרת משור נלמד כל דבר שקרב על גבי המזבח, ושא יוסיף את זה לכל דבר, ואז נלמד כל דבר. יומר גניבה ושור ושא וחיים והכל בכלל. בשמע התורה צריכה לכתוב חמור. התשובה היא, אילו כן הייתי אומר, נכון שהמילה שא מיותרת והיא צריכה לרבות יותר, אבל יותר זה לא אומר הכל. הייתי אומר, טוב, נוסיף קצת יותר, אפילו דברים שהם לא לגמרי דומים לשור, אלא הם דומים לו בקצת לפחות. אילו ככה כן הייתי אומר, מה הפרט מפורש? דבר הקדוש בבחורה. שור יש לו קדושת בחורה, שא יש לו קדושת בחורה, אז טוב, לא רק מה שקרב לגבי המזבח, אז קצת יותר מזה, נפתח את זה קצת יותר, קדוש בבחורה. הייתי אומר, אף כל דבר הקדוש בבחורה, וזה בא לרבות, כמו שאמרנו, דבר אחד, חמור, שזה הבהמה הטמאה היחידה שיש בה קדושת בחורה. מה יש לך להביא? חמור. אז אם כן, כשהוא אומר חמור, זה מיותר, הרי חמור כבר אמור. המה אני מקיים, כלל ופרט וכלל, כשבפרט יש גם שור, גם שא וגם חמור, זה בא לרבות עוד יותר, כי המילה חמור מיותרת, היא באה לרבות יותר. טוב, אז זה בא לרבות, הכל בכלל. יאמר גניבה ושור ושא וחמור וחיים, והכל בכלל. בשמע התורה צריכה לכתוב ימצא תימצא, וזה בעצם השאלה, ותרץ הטענה. בשמע צריכים את המילים ימצא תימצא שבאים לרבות, מה עוד צריך לרבות? התשובה היא, אם לא היה כתוב ימצא תימצא, לא היינו מרבים כל דבר, כאילו כן. אם לא היה כתוב ימצא תימצא, הייתי אומר, מה הפרט מפורש? מי הם אותם פרטים שמפורשים? שור ובעל חיים, גם שא וגם חמור. אז כל מה שמפורש פה זה בעלי חיים, הייתי אומר אף כל בעלי חיים, גנב בעל חיים יהיה חייב כפל. אבל אם לא, אולי לא. מה יש לך להביא? שאר בעלי חיים. אז אם כן יש לי שאלה, המילה חיים מיותרת. כשהוא אומר חיים, הרי חיים אמור. מרבים מכאן כבר בעלי חיים, היה מספיק לכתוב רק חיים. ממנו הייתי מרבה את הבעלי חיים, והתורה לא הייתה צריכה לכתוב בכלל את כל הכלל ופרט וכלל. היה מספיק שיהיה כתוב חיים, שניים יש עליהם, שבעלי חיים צריך לשלם כפל, למה התורה כתבה כאן כלל ופרט וכלל? מה אני מקיים גניבה? מה אני בא לרבות מהכלל ופרט וכלל? לא בעלי חיים, אף על פי שהפרטים פה זה בעלי חיים, כי בשביל חיים, בעלי חיים, יש את המילה חיים, שהיא מעצמה מלמדת את כל הבעלי חיים, לרבות את כל הבעלי חיים, אלא כלל ופרט וכלל בא לרבות כל דבר. המילה גניבה, הכוונה הכלל ופרט וכלל, בא לרבות כל דבר. והמילים שנשארו מיותרות זה יימצא תימצא. אם יימצא תימצא, למה לי? כבר למדנו כל דבר מהכלל ופרט וכלל. שאלת הגמרא אם כן, יהיה אחי, אם זה הקושייה, שפיר קשיא לי, זה באמת קושייה טובה. אפשר ללמוד מהכלל ופרט וכלל כל דבר. כי הרי, אם אתה בא לרבות רק מה שדומה לפרט, שור, חמור ושה, שהם בעלי חיים, הרי היה מספיק שיהיה כתוב חיים. למה צריך כלל ופרט וכלל? אז מוכרח שהכלל ופרט וכלל הזה בא ללמד כל דבר, לא רק דבר שיש בו רוח חיים. אז בשמה צריך ימצא תימצא? מתרצת הגמרא, משום דעית לפרחה, אפשר לפרוח את הלימוד מהכלל ופרט וכלל, הוא לא יכול ללמד כל דבר. חייבים ימצא תימצא. כי הרי לרבות כל דבר, מאיך הקמאית אלי? מאיזה חלק בכלל ופרט וכלל אנחנו מרבים כל דבר? מהכלל האחרון, כלל הבטרה. כי הרי, כשהתורה אומרת לשון כוללת, זה כבר אומר כל דבר. אחרי זה שמביא הפרטים, אז זה אומר לא, רק הפרטים האלה. אחר כך שמביאה לשון כוללת, פעם נוספת זה בא לרבות כל דבר שהוא כהן הפרטים. כי בלי הכלל האחרון, אם היה רק כלל ופרט, היינו אומרים אין בכלל אלא מה שבפרט, רק הפרטים בלבד, ולא כוללים ומוסיפים שום דבר. זאת אומרת שהכלל האחרון הוא זה שמרבה כל דבר. והכלל הגופי, הכלל האחרון עצמו, מה כתוב בו? המילה חיים. אז בסדר, אפשר לדרוש אותו לכלל ופרט וכלל, אף על פי שהוא לא דומה לכלל הראשון, שכולל ממש כל דבר, והוא כולל רק דבר שיש בו רוח חיים. אבל בכל זאת, אתה לא יכול מהכלל האחרון לרבות יותר ממה שהוא בעצמו כולל. הוא כולל רק דברים שיש בהם רוח חיים. כי חיים כתיב בי. כלל ופרט וכלל, מהי כמה מען אלי? מה הועיל הכלל האחרון? מה הוא בא להוסיף? אם הוא בא להטויי לרבות כל דבר, איך הוא יכול לרבות כל דבר אם כתוב בו את המילה חיים? זה מה שכתיב. נלמד, דווקא בעלי חיים כן, אין, אפשר ללמוד ממנו, אבל מי דיאחרין, הדבר שהוא חפץ, שאין בו רוח חיים, לא נלמד ממנו. משום האחי, לכן הצריך, התורה הייתה צריכה לכתוב את המילים אם מצא תמצא, ודורשים את זה באמת לרבות כל דבר. ואיך נדרוש מימצא תמצא כל דבר? ש... המילים יימצא תימצא, הם ירבו כל דבר. ואיך הם ירבו? אז גם כאן יש את הדרך, איך שהגמרא בהתחלה סבורה, להפוך אותם בעצמם לכלל ופרט וכלל. זאת אומרת שהיימצא הראשון יהיה כלל, והתימצא השני יהיה הכלל שכתוב אחרי הפרט. שואלת הגמרא אמרי, והרי יימצא תימצא זה שני כללות דסמיכי הדדי, הם כתובים אחד אחרי השני. איזה מין סוג כלל ופרט וכלל זה? בדרך כלל כלל כתוב בהתחלה, כלל כתוב בסוף, ובאמצע כתובים הפרטים, אבל כאן שני הכללים כתובים בהתחלה. איך תרבה את זה בכלל ופרט וכלל? אמר רבינה, נחדש לך חידוש. כדאמרי במערבה, זה חידוש ישראלי מארץ ישראל, שאמרו בני מערב של בבל, שזה ארץ ישראל כמו שאמרנו. גם כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, שתי פעמים לשון כוללת, כתובים בסמוך אחד על השני, הטל את הפרט שכתוב אחר כך, תחזיר אותו ותשים אותו ביניהם, ותדון אותם בכלל ופרט וכלל. אז לכן, הימצא שכתוב ותימצא שאחריו, הם שתי כללים שבאמצע נכניס את הפרטים. איך נכניס את הפרטים? נצא לדרך. קודם כל שור. שני שור בין הימצא לתימצא. יש פה כלל ופרט וכלל, הכלל הראשון זה יימצא, הכלל האחרון זה תימצא, ושור כתוב באמצע. לרבות כהן הפרט, לטויי מי, מה זה בא לרבות? אי לטויי בעלי חיים, תרצה לרבות כבר את כל הבעלי חיים, אז לא צריך את הכלל ופרט וכלל בשביל זה, כי הרי מהמילה חיים נפקה. המילה חיים, כתוב חיים שניים ישלם, בסוף אותו הפסוק של יימצא תימצא, נרבה כל דבר שיש בו, רוח חיים, אלא ודאי שהכלל הוא פרט וכלל בא להעיתוי לרבות דבר שאין בעלי חיים. ותדרוש כך, אחי, מה הפרט מפורש? דבר המטלטל. דבר המטלטל. שור הוא מטלטלין, הוא לא קרקע. וגופו ממון, זה לא שטר שאתה מוציא איתו כסף. הוא עצמו שווה ממון. ככה תרבה כל דבר. אף כל דבר המטלטל וגופו ממון חייבים עליו כפל. ותו, תדרוש בכלל ופרט וכלל גם את המילה חמור. שדה חמור בין ימצא אלה תימצא. לעיתוי אימי, מה תרבה עכשיו? כבר ריבית הכל. אילה עיתוי דבר שאין בעלי חיים. כל משהו מטלטלים וגופו ממון. משור כבר למדנו את זה נפקה. אלא, אתה יודע מה, מהמילה חמור, אני ירבה לעיתויי דבר מסוים. רשי סובר שזה הכוון הדבר שיש בו סימן. רק אם החפץ שהאדם גנב יש עליו סימן, יהיה חייב לשלם כפל. אבל אם זה דבר שאין עליו סימן, לא יהיה חייב כפל. ויהך, אם כן, כבר למדת הכל. מה עוד יש לרבות? מה מרבים הם לעשה? למה לי? בשביל מה התורה כתבה את זה? אלא, לכן חייבים להעמיד את ה... דרשה לא על ידי כלל ופרט וכלל, אלא ריבה ומעט וריבה הוא. כמו שאמרנו, מהימצא תימצא, לומדים לשון ריבוי, כיוון שלא כתוב מה תימצא, הימצא תימצא בידו הגניבה, איזה גניבה? זה לשון כוללת, כל דבר, זה מרבה כל דבר, וזה לא כלל ופרט וכלל. למה לא? מה השתנה? למה עד עכשיו חשבת כלל ופרט וכלל ועכשיו אתה מחליט ללמוד את זה בריבוי מיעוט וריבוי? התשובה, כמו דבריו דתנא דבי רבי ישמעאל, שכשכתובים שני לשונות כוללים אחד ליד השני, זה לא כלל ופרט וכלל אלא ריבוי מיעוט וריבוי. דתנא דבי רבי ישמעאל לגבי במים במים שני פעמים, שרש"י מביא בדיוק מה הדרשה, לא ניכנס לזה, שמכיוון שזה שתי כללות סמוכים, אין זה כלל ופרט וכלל, שאתה מרבה כאין הפרט, אלא זה ריבה ומיית וריבה. והריבוי מרבה הכל. כשאני לומד דרשה על ידי ריבוי, מיעוט וריבוי, אז אני לא צריך לרבות מה שדומה ללשונות הממעטים. הרי הרעיון של כלל ופרט וכלל הוא דומה מאוד לרעיון של ריבוי, מיעוט וריבוי. מלבישים את זה על אותם המילים. במקום לומר כלל, אתה אומר ריבוי. במקום לומר פרט, אתה אומר מיעוט. אבל מה ההבדל? מה ההבדל בתוצאה? ההבדל הוא מאוד פשוט. כלל הוא פרט, הוא כלל. זה אומר שמרבים כל דבר שהוא כאין משהו דומה לפרט. ריבוי, מיעוט וריבוי, זה אומר שאני מרבה כל דבר, והמיעוט מלמד אותי שכל מילה שהיא כתובה במיעוט ממעטת משהו אחד בלבד. וכמו שנראה, אז כשכתוב ימצא תימצא, ריבה הכל. מהי רבי? מה הוא מרבה? רבי כל מילי, הכל. מה הוא ממעט? כל אחד מהמיעוטים ממעט דבר אחד. יהך, אם כן, כל עני פרטי למה? לאותם פרטים, אותם מיעוטים, שור, חמור, שא, חיים, מה הם ממעטים? אחד בא למיעוטי קרקע. מי שגונב קרקע, זה הכי פחות דומה לפרטים שמוזכרים כאן, כי הרי כל אלה הם דברים מטלטלים שגופם ממון, וקרקע זה דבר שהוא קרקע, הוא לא מטלטלים. ואחד למיעוטי עבדים, אפילו שהם מטלטלים וגופם המון, אלא מכיוון שיש עקש בין עבדים לבין קרקעות, בזה שהתורה אומרת על עבדים כנעניים, שיהודי שיש לו עבד כנעני, עבדים כנעניים, והתנחלתם אותם, תנחילו אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. אל תשחררו אותם, אלא תורישו אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. התורה עושה עקש בין העבד לבין אחוזה, לבין קרקע. הוקשו לקרקעות. מיעוט אחד בא למיעוט ההשטרות שהם אינם גופם ממון, אלא מביאים לידי ממון. אז אם כן, זה הכי לא דומה למיעוטים, ולכן זה מה שממעטים. זה הכי לא דומה למילים שממעטים מהם. שור, חמור, שא, חיים, כל ארבעתם הם או מטלטלים, זאת אומרת גם מטלטלים וגם גופם ממון, וההשטרות הם לא גופם ממון, אלא הם מביאים לידי ממון. הם לא שווים בעצמם את הערך שהם מביאים. והמילים גניבה וחיים זה בכלל בא לדרשה אחרת, שנרחיב בה בעזרת השם בשיעור על דף סמכי, לכדרשתו של רב, דאמר רב, שאם אדם גנב בהימה, והיא עוזלה, הייתה שווה פחות, אז כשהוא בא לשלם את הקרן, הוא משלם כמו שהבהימה הייתה שווה בזמן הגניבה. ודורשים את זה מגניבה וחיים, אחיה לקרן, תחיה אותו, את הקרן שאתה משלם, מה שבן אדם גנב, כאין שזה היה בזמן שהוא גנב. נפלא מאוד. השלמנו את הדרשה של תנא דבי חזקיה, מניין לומדים שגנב חייב לשלם תשלומי כפל כמעט על כל דבר, וכמו שהמשנה אומרת בתחילת הפרק, בין דבר שיש בו רוח חיים, בין דבר שאין בו רוח חיים, חוץ מהמקרים היחידים שהזכרנו, קרקע, עבדים ושטרות, שרק עליהם אין תשלומי כפל. עכשיו, זה באמת המקור הכי פשוט לרבות תשלומי כפל בגנב על כל סוגי הדברים שהוא גנב, כי זה פסוק שמדבר על גנב. אם ימצא, תימצא בידו הגניבה, משורת חמור עצה, חיים שניים ישלם. זה פסוק שנאמר בגניבה בפרשת משפטים. עכשיו, יש ברייתא, שראינו אותה בדף סמך ג', שמביאה דעה שלומדת את הדין שגנב משלם כפל בכל דבר, מפסוקים שבכלל כתובים לגבי שומר. אדם שקיבל פיקדון לשמור, והוא לא ביקש שום שכר על זה, אלא הוא שומר חינם, אז הוא לא חייב כל כך לשמור, אלא רק להיזהר, לא לפשוע בשמירה. אבל אם זה נגנב או נאבד, כל שכן אם זה נאנס, הוא יהיה פטור. רק מה? באים אליו אומרים לו, תגיד, מה עם הפיקדון? אז הוא אומר שהיא נגנבה, שהפיקדון נגנב. אז אומרת התורה, אם ימצא הגנב, ישלם שניים. יש ברייתא שאומרת שכאן התורה מלמדת, אם ימצא הגנב, ישלם שניים, הכוונה שמכאן לומדים שגנב משלם כפל, ומזה דורשים את הדין תשלומי כפל בגנב. כי כתוב שם גם כן, כמו שראינו בשיעור הקודם, על דף סמך ג', מאיפה מרבים שזה מרבה כל דבר, כמעט כל דבר שהוא מטלטל וגופו ממון, כמו שדרשנו ברחבה בשיעור הקודם. מהפסוקים שם שכתובים לגבי שומרים. אבל זה קצת מופלא לומר את זה, שהפסוקים שבכלל מדברים על שומר, שטוען טענת גנב, שכמו שבהמשך כתוב, אם לא ימצא כמו שאמר, אלא הוא בעצמו הגנב, ואמרנו שזה מדבר ודאי בטוען טענת גנב לפי כל הדעות, אז יש ברייתא שאומרת, שכמו שאנחנו רואים שזה מדבר בטוען טענת גנב, גם אם ימצא הגנב, מדברים פה על טוען טענת גנב, שעליו יש תשלומי כפל. שומר שטוען שגנבו ממנו, ובסוף יתברר שהוא בעצמו הגנב. אבל הפלא הוא בברייתא שסוברת, שאם ימצא הגנב, שכתוב לגבי שומרים, זה הלימוד לעניין גנב, שחייב כפל. ולמה זה כל כך תמוע? כי יש פסוק מפורש, הפסוק שאנחנו עכשיו, היום עסקנו בו כל כך הרבה. אם ימצא, תימצא בידו הגניבה, משורת חמור עצה, חיים שניים ישלם. מה לא מתאים בפסוק הזה? למה צריכים למצוא לגבי פרשה של שומרים, משם ללמוד על גנב עצמו שמשלם כפל? אז התשובה לזה היא מאוד פשוטה. כי הוא את כל הדרשה הנפלאה שדרשנו עד עכשיו, הוא מהמילים האלה דורש משהו אחר. הוא לומד מזה בכלל לנושא של אדם שמודה. הוא גנב, אבל הוא מודה בגניבה. עכשיו, את המקרה הפשוט הזה שאם הוא מודה שהוא גנב, הוא יהיה פטור להוסיף את הכנס. את מה שהוא גנב הוא יצטרך לשלם, את הקרן, אבל את הכנס, את הכפל, או 4 ו-5, הוא יהיה פטור. זה לומדים מפסוק מפורש, אשר ירשיעון אלוקים ישלם שניים לרעהו, הכוונה דיינים. אם הם ירשיעו אותו, הוא ישלם שניים, אבל אם הוא מודה בכנס, הוא מרשיע את עצמו, הוא פטור מכפל, פטור מכנס. אבל מימצא תימצא, התנה של הברייתא לומד חידוש יותר גדול. תודה רבה שאתה מודה. הנה, העדים תכף יבואו והם יעידו. גם אם הוא לא היה מודה, יש עדים שאחר כך באים ומעידים שהוא גנב. התנה שדורש מימצא תימצא למודה וקנס, הוא לומד מהפסוק עם ימצא תימצא, שאפילו אם אחר כך באו עדים והעידו שהוא גנב, אם הוא הקדים אותם והודה, פטור. מודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. והוא דורש את זה, אם ימצא בעדים, תימצא בדיינים. אבל אם הוא ימצא, אם נמצא מה שהוא גנב על ידי שהוא הודה, אז הוא לא משלם כפל. אז לכן, כיוון שהוא דורש מימצא תימצא את הדרשה הזאת של מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, אז הוא לא יכול לדרוש את כל הדרשה הנפלאה שאנחנו דרשנו. אלא, הוא דורש את זה ממה שנאמר בפרשת שומרים. שם כתוב, אם ימצא הגנב, ישלם שניים, שזה נאמר בגונב עצמו, וזה מה שנאמר למאן דאמר, אחד בגנב, אחד בטוען טענת גנב. זאת אומרת, הפסוקים שנאמרו לעניין שומרים, אז מה שכתוב, אם ימצא הגנב, נאמר בגנב עצמו, ומה שכתוב, אם לא ימצא הגנב, זה נאמר על טוען טענת גנב, ונמצא שהוא בעצמו גנב. וגנב עצמו, לפי הדעה הזאת, נפקא ליה, הוא לומד שמשלמים כפל, מי אם ימצא הגנב. אז אם כן נשאלת השאלה, היי, אם ימצא תימצא, מה ידריש בי? מה הוא ידרוש מהמילים ימצא תימצא? אז כמו שאמרנו, מבא אלי, הוא דורש מימצא תימצא, כדבריו של רב אברה אלי, דאמר, רב אברה אלי, מה היא טעמה דרב? מה טעמו של רב? דאמר, מודה בכנס, ואחר כך באו עדים, שמעידים שהוא גנב, ולכן הוא חייב לשלם כנס. אבל כיוון שהוא קודם כל הודע, הוא יהיה פטור מהכנס. דכתיב, אם ימצא, תימצא, אם ימצא שהוא גנב בעדים, תימצא בדיינים, הוא יצטרך לשלם כנס. הפרט למרשיע את עצמו, אפילו אם אחר כך באו עדים, הוא יהיה פטור. אז בעצם זה מסתדר טוב. מסתדר טוב. הדרשה שגנב חייב כפל זה אם ימצא תימצא, אבל מכיוון שיש טנא שסובר שאם ימצא תימצא הוא דורש את הדרשה הזאת, אז לכן הוא לומד ממקום אחר. עכשיו, הגמרא עוברת למיניין ידע התנא שלומד אם ימצא תימצא את הגנב שהוא חייב כפל בכל דבר, מיניין הוא ידע שמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, והתשובה תהיה שלפי דעתו באמת הוא יהיה חייב. וזה באמת הוויכוח בין שתי הברייתות. הברייתא שלומדת מימצא תימצא שגנב משלם כפל, באמת התנא שם סובר שמודה בקנס, אם אחר כך באו עדים הוא יהיה חייב בקנס, רק אם לא באו עדים הוא יהיה פטור. והתנא שסובר שלומדים מי ממצא תימצא מודה בקנס, אחר כך באו עדים פטור, הוא סובר פטור. והגמרא כאן אומרת, דע לך שלפי כל הדעות, גם לפי מנדה אמר, תרוויו, שני הפסוקים מדברים בטוען טענת גנב. דעה אם ימצא תימצא, המילים ימצא תימצא, הוא לא דורש מהם למודה בקנס ואחר כך באו עדים. והוא מפיק לי, הוא לומד מזה לגנב עצמו שמשלם כפל. גם הוא, אם אדם מודה בקנס ולא באו עדים, הוא מרשיע את עצמו, הוא גם מודה שפטור מקנס. מנהלן, מנהיינו, ילמד את זה, מהפסוק אשר הרשיעון אלוקים, ישלם שניים לרעהו שדורשים, כמו שאמרנו, דווקא אם הדיינים מרשיעים אותו, הוא משלם שניים. ולא אם הוא מרשיע את עצמו, אם הוא מודה, הוא לא צריך לשלם כפל. וגם למאן דאמר שאומר, שימצא תימצא, מלמד למודה בקנס, ולכן, לפי דעתו, לא לומדים מימצא תימצא לעניין כפל בגנב, רק לומדים את זה מהברייתא של שומרים, והוא חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, הוא מדבר על שניהם שחייב כפל. דעי תילי שהוא למד מימצא תימצא למרשיע את עצמו שפטור. אם תשאל, אי אשר הרשיון שדרשנו פרט למרשיע את עצמו, מה ידריש לבי? אני אגיד לך, הוא גם דורש את אותה דרשה, אמר לך, ההוא מבא אלי למודה בקנס זה פטור. גם אני סובר מי אשר הרשיעון אלוקים מודה בקנס פטור. וממה שכתוב, ימצא תימצא, אני לומד דרשה יותר גדולה, שאפילו אם אחר כך באו עדים הוא יהיה פטור. זאת אומרת, לפי דעת התנה הזה שלומד ממצא תימצא, מודה בכנס, הוא יאמר שלפי דעתו מודה בכנס פטור, בין אם לא באו אחר כך עדים, שזה לומדים מאשר שיון אלוקים, ובין אם אחר כך באו עדים, שזה לומדים ממצא תימצא. ומנדה אמר שסובר תרווי ובטוען, תנת גנב, התנה שלומד ממצא תימצא, מה שלמדנו היום בהרחבה, תשלומי כפל בגנב, והוא לא לומד מזה למודה בכנס. ולפי דעתו, הפסוקים של שומרים מדברים על שומר שהוא טוען טענת גנב, שבסוף נמצא שהוא הגנב, משלם כפל. הוא באמת כסבר, מודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב. לכן לא צריך את הפסוק אם מצאת ימצא לפתור אותו, כי הוא סובר שהוא באמת חייב. וכמו שאמרנו, אם מצאת ימצא אמור ללמד שגנב חייב כפל. אלא אם כן לומדים מזה מודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. שואלת הגמרא, ולפי המנדה אמר שסובר שימצא תמצא לא מלמד על גנב שמשלם כפל בכל דבר, אלא הוא לומד שגנב חייב תשלומי כפל בכל דבר משומרים. בפסוק אחד שמדבר בגנב, אחד מדבר בטוען טענת גנב. דנף קלי גנב מעטם. הוא לומד, אם ימצא הגנב, שגנב חייב כפל על כל דבר. יש לי שאלה. הרי למדנו היום דרשה שלמה. ימצא תימצא בידו הגניבה, משור עד חמור, עד צח, חיים, שניים משלם. אז מי שלמה אם ימצא תימצא, הוא דורש כדרשתו של רבא בר אילאי, שאפילו אם אחר כך באו עדים, כיוון שהוא מודה בכנס, הוא יהיה פטור. אבל כל הנה פרטי למה לי? מה הוא עושה עם המילים שור, חמור ושה? הוא לא צריך אותם לשום דרשה. מה, הם מילים מיותרות? כן. כמו דתנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל. כל פרשה שנאמרה בתורה, ונשנית ונכתבה פעם נוספת, אתה לא חייב לדרוש מכל מילה שזה בא ללמד משהו. היא לא נשנית אלא לדבר אחד שנתחדש בה. דרך התורה לכתוב פרשה שלמה פעם נוספת, אף על פי שמתחדש בו רק דבר אחד. ושאר הפרשה היא אינה לצורך. גם כאן, כל פרשת גנב נכתבה שוב כדי לחדש, שמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. עכשיו שואלת הגמרא, לפי התנא שלומד כפל בגנב מהפסוק שנאמר בגנב, ימצא תמצא, לא עולה בדעתי שגנב יהיה חייב כפל רק אם הוא נשבע לשקר, כי לא כתוב שם בפרשה כל המושג של שבועה לשקר. אבל לפי התנא שמימצא תמצא הוא לומד מודה בכנס, אפילו אם אחר כך באו עדים, פטור, אז מניין הוא לומד גנב עצמו שחייב כפל? ממה שכתוב לגבי שומר שטוען שגנבו ממנו את הפיקדון, אם ימצא הגנב משלם שניים, מכאן אתה לומד שגנב עצמו חייב כפל. הרי שם כתוב שהשומר הרי צריך להישבע. מה זאת אומרת נגנב? תישבע? הוא באמת צריך להישבע. אז אימה אולי נאמר שכיוון שגנב עצמו לומדים שם מפרשת שומרים, אולי גם הוא יהיה חייב בשבועה. רק אם הוא נשבע הוא יהיה חייב כפל. זאת אומרת, רק אם גנב תפסו אותו ורצו שהוא ישלם והוא נשבע שהוא לא גנב, ובסוף התברר שהוא כן גנב, רק אז הוא יהיה חייב כפל. מתרצת הגמרא, לא סלקא דעתך, לא אלה בדעתך לומר ככה. למה? כמו מה שנאמר בברייתא, דתניא. רבי יעקב אומר, כתוב לגבי גנב שניים ישלם. אל תחשוב שזה בשבועה. גם אם הוא לא נשבע, גם שלא בשבועה הוא חייב כפל. אתה אומר שלא בשבועה, מי אמר? או אינו אלא דווקא בשבועה. אמרת לא כך היה. לא כך היה. מהי לא כך היה? אולי כן. אמר רבי, אני אסביר לך. אם זה נכון שגנב חייב כפל, רק במקרה שנשבע לשקר שהוא לא גנב, לא לכתוב רחמנה, שהתורה לא תכתוב על גנב שהוא חייב כפל, שניים משלם בגנב, ולהיטה בקל וחומר מתואן טענת גנב. אני אלמד את זה בקל וחומר. אם שומר שהביאו על מגע של כסף אליו את הפיקדון שישמור, ביתר, אם פחז עליו יצרו, והוא גנב את הפיקדון, ואחרי זה הוא טוען טענה שמישהו אחר גנב, והתברר שהוא משקר והוא הגנב, הוא ישלם כפל, כל שכן גנב, שהממון הגיע לידיו לכתחילה באיסור, הוא הלך ולקח את זה, לקח את זה בלי רשות, את הגניבה, כל שכן שהוא יהיה חייב כפל. ומה טוען טענת גנב? זה בהתר, בהתר הגיע החפץ לידו, עת על ידי, אמר קרא, אומרת התורה שהוא חייב כפל לשלם טרי, אז גנב עצמו, זה באיסורה עת על ידי, שהחפץ בא אליו מתחילה באיסור, לא כל שכן שחייב כפל, למה התורה כתבה שגנב חייב כפל? אלא שניים ישלם דכתב רחמנה בגנב עצמו, למה זה בא להוסיף לי? זה בא ללמד שהוא אפילו בלי שבועה, שלא בשבועה, הוא גם חייב כפל. וזה הכוונה, לא כך היה. זאת אומרת, אם היית אומר שהוא חייב דווקא בשבועה, אם הוא נשבע לשקר, רק אז גנב יהיה חייב כפל, אפשר ללמוד את זה בקל וחומר. אז, ומזה שהתורה כותבת את זה מפורש, זה בא לחדש לנו שאפילו בלי שבועה הוא יהיה חייב כפל. שואלת הגמרא, המילים ימצא תימצא שדרשנו מזה שגנב חייב כפל, או שמודה בקנס, אפילו אם אחר כך באו עדים, הוא יהיה פטור מקנס, הרי והי אם ימצא תימצא, זה בכלל לא מיותר לדרשה. וכי לאחי הוא דהתה, וכי זה בא לדרשה הזאת, המבעילה לכדתניה. צריכים את המילים האלה לדרשה שנשנתה בברייתא הבאה. הפסוק אומר, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, אומרת התורה, שניים ישלם, ישלם כפל, אם ימצא תימצא בידו. אין לי אלא שהוא גנב את החפץ בידו, הוא חייב כפל, אבל אם הוא גנב את החפץ, לא בידו, אלא. למשל, אם הוא הקה את הבהמה במקל, והוציא אותה מהחצר של בעל הבית, והיא נכנסה לתוך גגו של הגנב, או חצרו, או קרפיפו, של הגנב, רשותו של הגנב, מניין שגם על זה חייב הגנב כפל, תלמוד לומר, המילים אם ימצא תימצא, שזה בא לרבות מכל מקום, אז המילים האלה, ימצא תימצא, צריכים אותם לדרשה הזאת, עונה הגמרא, נכון, אפשר לדרוש שתי דרשות, כי אם כן, שזה בא רק לדרשה אחת, לאם הקרא, שהפסוק אמר את המילה הזאת, פעמיים באותו אופן, או ימצא, ימצא, או תימצא, תימצא, ומזה שהפסוק משנה, מדשנה יקרא, פעם אחת ימצא ופעם שנייה תימצא, שמע מן התרתי, זה בא ללמד דרשה נוספת, אפשר לדרוש את שתי הדרשות, ועד כאן דף סמך דלת.